לעסוק. אתה ממשיך את אתמול, קצת יותר נקודתי ויותר בחיסרון המקמה או בית המקדש בשבילנו והחיסרון שלו בתוכנו. בסדר, נתחיל פה בעולת ראייה. ביות המקדש על מכונו וישראל יושב ונווהו. בסדר? יש לכם? ושכינת אל עליון צור ישראל, חוסנו, מעוזו ומגינו, מופיעה עליו בעוז ותפארת. הרב מכניס אותנו קצת למדרגת בית מקדש. מה זה אומר? מה זה אומר בצד החי, בצד הרוחני, הפנימי? זה לא רק בניין, זה לא רק... יש עוד מצוות ועוד תוספת של מקום מיוחד שעולים אליו, אלא זה מדרגת חיים שלמה בעם ישראל. הרב מנסה ככה קצת להתאים אותנו. אז בהיות המקדש המכונו וישראל יושב ונווהו, ושכינת אל עליון צור ישראל, חוסנו, מעוזו ומגינו, מופיעה עליו בעוז ותפארת. אז מקדש זה אומר ששכינת השם שורה עלינו, מופיעה עליו ועוז ותפארת. אז זה קומת חיים כללית ששורה על כל עם ישראל, מדרגת חיים כללית שמרוממת את כל עם ישראל לקרבת השם אחרת לגמרי. למה זה מתבטא? בניו לימודי השם ובחיריו הם נביאי אמת וצדק, אשר רוח השם מדבר בעם ומילתו על לשונם. למרות שהרב קודם כל מתחיל מזה שזה קודם כל מדרגה כללית. יש שכינה. שכינה זה אומר שנשמת האומה באופן כללי חיה את קרבתה להשם. וממילא זה מתבטא בפרטים. יש איזו אטמוספירה אחרת שמאפשרת לאותה קרבת אלוקים כללית עכשיו להיות חיה בבנים. בניו לימודי השם. כתוב בכל בנייך לימודי השם. כתוב לעתיד לבוא, וכולם ידעו אותי מקטנה ועד גדולה. זאת אומרת, מאיפה זה מגיע? מה יהיה שיעור כזה? אז זה יתחיל קודם כל מאטמוספירה אחרת בעמדה הציבורית, בנשמה, וממילא בעמדה החברתית. אנחנו עם שחי קרבת השם. זה נקודת המוצא, זה ברור. זה כאילו, זה ברור כמו שברור שאנחנו ישראלים. כך ברור שאנחנו עם של לימודי השם. ובחיריו, וממילא בחירי האומה, הם נביאי אמת וצדק. זה כישרון כזה שהוא של האומה. אז ממילא מי שמגיע כבחיר האומה הוא נביא. רוח השם מדבר בה, ממילתו הלשונה. שיפת רוח הקודש ולבת אש אהבת אלוקים עליון, אלוקי ישראל, מאירה את לב האומה. תראו גם כאן, הוא מתחיל קודם כל מהצד הכללי. במה ממלאת לב האומה? שוב, צריך לעקוב, המשפטים פה הם קצת ארוכים. שפעת רוח הקודש ולבת אש אהבת אלוקים עליון. אומה שיש לה רוח הקודש, יש לה איזו אינטואיציה בריאה של הקשר שלה עם אלוקים, זה חוויה תמידית. כן? זה נקודת מוצא שנמצא שם כל הזמן. ואהבת אלוקים עליון. אומה שאוהבת את השם. זה כאילו, זאת האטמוספירה, זאת המדרגה. זה בית מקדש, אחר כך הוא מתבטא בעלייה לרגל ובמצוות, קורבנות. קודם כל יש לזה לב לכל הדבר הזה, לב פנימי. האומה חיה רוח הקודש, דיינו חיה אינטואיציה רוחנית, שייכות עמוקה, כללית, חברתית, תרבותית של האומה לריבון של העולם. שלהבין דבר כזה, נכון? זה לא משהו פרטי, ודאי שמתוך כך כל פרט שמזכך את עצמו ובונה את עצמו, יגיע משם מעלה מעלה, כן? יגיע לפתחי נבואה. אבל זה מתחיל באטמוספירה אדירה, כן? של שפעת רוח הקודש, שזה שפע כזה, של, כן? של אטמוספירה רוחנית, אינטואיציה רוחנית, קרבת השם, אהבת השם, לבת אש, אהבת אלוקים עליון, שהיא לא מתחילה מהפרט, אלא הרעיה והדוד הם בקרבה. הם מכירים את זה נקודת המוצא של, של האומה. לחשוב על, על המדרגה הזאת, כן? זה, איזה דבר מופלא זה. ממילא אחר כך כל הכישרונות, הם הולכים בכיוון הזה, מפתחים את, ה, את הטוב, מפתחים את ה, כל אחד לפי הכישרון שלו, והמדע, והפוליטיקה, וה, והתרבות, אבל הכל מתוך נקודת מוצא של נוכחות אלוקית ושל קרבת השם ושל רצון כל הזמן להוציא את זה לפועל, כל אחד מילא בכישרונותיו ויכולותיו, אבל הנקודת המוצא היא אומה שמלאה בשפעת רוח הקודש ואהבת אלוקים עליון, אלוקי ישראל, מאירה את לב האומה, שוב הרב אומר, זה מתחיל ממדרגה כללית, ומחממת באור אישיה את כל רוחה בקרבה. זה גם הולך ומתבטא בכוחות השונים. אז מתוך עמדה כזאת, מתוך אטמוספירה ציבורית כזאת, הקודש והמקדש וכל עבודתו הקדושה והנהדרה. עבודת המקדש היא הוצאה לפועל, היא מנוע שמנתב את כל להט אהבת השם וקרבתו, מנתב את הכוחות האלו ומוציא אותם אל הפועל, כמו איזה לב כזה גדול שיודע גם עכשיו לשלוח לאיברים השונים את הדם שלהם ולרפא את האיברים שצריכים ריפוי ולרומם מה שצריך לרומם, אבל זה על גבי ומתוך השראה שכינה. יש השראה שכינה, ממילא יש מקדש שעכשיו הוא מכון, המכון מרכז את כל השפע, הקדושה החיה הזו, מרכז אותה, מנתב אותה, כן? יש עבודות על גבי עבודות, וכל עבודה היא מדויקת. השולחן מוציא לפועל את הממדים של ברכת השם הטבעית, החומרית, והמנורה מוציאה לפועל את ברכת השם בממדים של החוכמה ושל הרביית התורה, ועולמות הקורבנות שמקרבים כל הזמן את הממדים הבהמיים, הטבעיים, לרומם, לקרב. מין גלגלי שיניים כאלה שמוציאים אל הפועל את כל השפע הזה שקיים. לשון חז"ל, צוואר בין עליונים לתחתונים. עכשיו את הרוח הכללית הזאת צריך לדייק אותה, לנתב אותה לכוחות השונים, כן? ואחר כך גם לפרט, כל פרט עם הנקודה שלו, עם הקרבת השם שלו, עם החטאים שלו, קורבן חטאת, קורבן שלמים, קורבן של אהבה, קורבן של יראה, קורבן של כלליות כזאת, של חגים, וביום השבת שני כבשים, כל האומה מתרוממת. זה לא שני כבשים, מישהו שם במקדש הביא שני כבשים. האומה הביאה שני כבשים, זאת אומרת, יש פה איזה תוספת רוח הקודש באומה. יום שבת, הולכים ברחובות האומה ומרגישים שבת קודש. לא רק לא יודע מה, בחצוצרות שמודיעים על כניסת השבת, אלא שבת קודש, נכנסה, עם ישראל מקבל שבת. המקדש מוציא לפועל את הקורבן הכפול, ממילא כל הנשמתיות הכפולה, כל ההרגשה וכל הקרבה וכל השמחה, והלווים בשירה מוציאים את זה לפועל בעמדה הרגשית. ממילא הרגשות יוצאים לפועל. זה לא רק יש שם איזו שירה יפה, אלא עולם הרגש בעם ישראל מתרחב. עולם הדעת מתרחב. עולם הכישרונות הם בהתאם לכך. לכן המקדש הוא גם מלא בכישרונות, בציור, באומנות, ובשירה, ובפיסול, הכל הוא משפיע. זה לא רק שם, זה הליבה. ליבה שאחר כך משפיעה, והאומה ככה חיה, חיה אטמוספירה של קרבת השם. אז זה מה שהרב אומר, עכשיו המקדש מוציא לפועל את כל התכונה החיה הזאת. כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנה, ישראל במעמדם, לכל אחד יש בזה חלק. הם מבליטים גם מוציאים אל הפועל בשטפי גלים של חיים, אדירים ואמיצים, את מה? את הוד חייה הפנימיים של האומה. אתם רואים איך הרב כל הזמן חוזר פה, זו פסקה מאוד מיוחדת, כמה שקשה לנו להבין מדרגת מקדש, אז הפסקה הזאת קצת אפשר דרכה לנסות להבין, כן, לנסות להבין את שאיננו מבינים, אבל עדיין, יש פה איזה, הרב כל הזמן חוזר על זה, האומה חיה איזה קרבת השם אדירה, חייה הפנימיים מלאים, כן, בתוכן של רוח הקודש, ואז הגלים האלה יוצאים אל הפועל, כן, בעבודה של המקדש שמדייק, מעמיק, מוציא לפועל את כל המרחב הרוחני העליון הזה, כן, באופני השכל, באופני הרגש, באופני הכישרון, בכלל, בפרט, בחגים, בשבתות. זה הכל מוציא לפועל שטפי גלים של הוד חייה של האומה. כן. את דבקות נפשה באלוקיה, את אהבתה נערצה וקשר קודשה לעבודתו בכל חום החיים, בכל רגשי הלב, הנפש, הרוח, וכל מפעלי החושים החיצוניים והפנימיים כולם. ואת קודם כל, אתם מתחילים החושים הפנימיים, ומה שמלאה ברגשות פנימיים של אמונה, של דעת השם, של קרבת השם, של רוחניות, של עדינות, של מוסריות, של חסד. זה נמצא הכל, אנחנו אומרים, בלכה דודי יש ביטוי כזה שאנחנו אומרים, בך יחסו עניי ימי. אנחנו היום במצב שהוא קצת הפוך, אנחנו מנסים לעורר את האומה לגדלותה, הזאת, החיה, כן? אבל באמת האומה היא לאין ארוך יותר גדולה מאיתנו. אנחנו קצת במצב הלא בריא, כן? יש הרבה פסקה בזה, יש שוחות ככה בשליפה. השולחנות ורקים. יש תודה. יש באורות התחייה, אני זוכר את זה לפי לפסקה מ"ב. מ"ב, ראשי תיבות, ב' מצבים, שני מצבים של עם ישראל. המצב השלם והמצב הפחות שלם. אז הרב מסביר כך, הלאומיות שהיא רעננה, דהיינו הצד הלאומי, הצד הכללי, שהוא מלא, שהוא רענן, תוכל להשביע מטה לחיים הרוחניים שבה גם את היחיד. זה מה שאנחנו קוראים פה בפסקה. זאת אומרת, מהמדרגה הכללית הציבורית, כל יחיד שחי בדור כזה הוא מואר ממדרגת האומה. הוא מוסיף גם על מדרגת האומה. אבל קודם כל, העמדה הישרה, הנורמלית היא, אנחנו בך יחסו אני הימי. אנחנו מקבלים ממדרגת האומה שאין ארוך יותר גדולה באהבת השם שלה מהפרט. הפרט יונק מאהבת השם הציבורית של האומה. הוא גם מקרין על אהבת השם של האומה. זה דו צדדי ההקרנה. בסדר? אבל אנחנו מקבלים מהמדרגה הלאומית, ומשרישה בקרבו, בקרב היחיד, מוסר ודעת, כל אחד מבני העם הדבקים בעמם בדבקות פנימית. זאת אומרת, מי שקשור לעם ישראל, מי שמחובר לעם ישראל, ממילא מקבל מהרוח שלו. ומה הרוח שלו? זה הרוח שאנחנו קוראים פה, רוח של מקדש. רוח של אהבת השם, רוח של מוסריות, של טוב, של בוא נתקן את העולם, זה רוח האומה. ויחיד שדבק ברוח האומה, הוא נדבק בזה, הוא מקבל מזה. זה המצב המתוקן. בך יחסו עניי ימי, אז אנחנו מתפללים שנחזור חזרה לינוק מהמדרגה הגדולה הזאת של נשמת האומה חיה. כן? וכל אחד מתמלא עוז חיים כאלה לפי תכונת הדבקות והתעוררות הרוח שלו לקרבת האומה. זאת אומרת, אתה לא יכול להתמלא באהבת השם אם אתה לא מלא באהבת האומה, ולא קשור, כי האומה מלאה באהבת השם. אז החיבור של עם ישראל מחבר אותי עוד יותר למה שעם ישראל מרגיש. מה עם ישראל מרגיש? מה הוא מרגיש פה? אהבת האומה. אז הדבקות שלי באומה הוא הצינור הכי גדול שלי לאהבת השם. זה המצב המתוקן, זה המצב השלם. אבל, אומר הרב, כשהאומה בכללה, במדרגה הכללית שלה, במדרגה הציבורית שלה, קודרת ונופלת, בסדר? זאת אומרת, דיברנו פעם על הלבנה, נכון? שיש לה מצבים שהיא מתמלאת, יש לה מצבים שהיא נחסרת. האומה בכללה קודרת ונופלת. אז עכשיו, קשה לנו לנהוג אהבת השם ויראתו, וקרבת השם מהמדרגה הלאומית. בסדר? מה צריך לעשות? צריך כל יחיד להרטיב את רוחו מהמקור המוסרי והמדעי הכללי, דהיינו, מכוח התורה, להרטיב את רוחו להתמלות בעולם רוחני אמוני מהתורה, ולבוא ממולתו ולהידבק בעמו ולעורר רוחו לתחייתו, ואז יהיה מכלל בוני האומה. זה המצב הלא שלם, אבל דורש אותנו פי כמה וכמה. אנחנו לא יכולים לחסות בצילה של האומה, כי היא עכשיו במצב היותר קודר שלה, אז האומה צריכה אותנו. אז כל יחיד שבדור כזה, וזה המצב הלא נורמלי, אני יכול לבד להתמלא באהבת השם ויראתו, זה לא כל כך הגיוני. אני מתמלא באהבת השם ויראתו רק מכוח האומה. רק מכוח האומה. גם היום זה נכון, אבל היום זה מנסתר. גם היום כל העולם הרוחני שלנו זה רק מכוח נשמת האומה. אבל היום נשמת האומה היא, בלשון הרב, קודרת יותר, נפולה יותר. ואז כל יחיד צריך הוא עכשיו להיות מבוני האומה. זה המצב הלא טבעי, הלא נורמלי, שאנחנו צריכים, התעוררי, התעוררי. כן? זה פעם אמרתי לכם שבשבת זכור דרשנו את שלגיע בשבעת הגמדים. אז זה ממש דומה, סליחה על ה... נוטציה, אבל זה כאילו, המצב, אנחנו גמדים, כן, יש שלגיה גדולה, זה כמו, כמו כנסת ישראל, כן, שהיא עכשיו רדומה לה ונפלה לעילפון, ובמקום שהיא תטפל בנו ותרומם אותנו ותחיה אותנו באהבת השם, ביראתו, ברוממותו, אז אנחנו צריכים לעורר אותה. כשהיא תתעורר, נחזור לבר יחסו אני הימי, כי נשמעת אומר להן ארוך יותר גדולה מהנשמה של היחיד. אבל היא עכשיו במצב הכדור. אז היא דורשת מאיתנו את נתינת הכוחות לה. וזה נקרא, אומר הרב, להיות מבוני האומה. זה ממש, זה ממש לתת, לעורר, כן? לעורר את נשמת האומה, שהיא כל ברכת העולם תמונה בה. בנשמת האומה. כל ברכת העולם, כל קרבת אלוקים. הרעיה והדוד, לא אני הרעיה באופן פרטי, ריבונו של עולם יש לו רעיה, זה כנסת ישראל, אני חלק מנה. וכשכנסת ישראל היא נפולה, אז אנחנו השושבינים, שכל אחד עודי, זה העניין שלו, כן? כשאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, שהוא הדוד, ופונים לרעיה, התעוררי, נערי מאפר, לבשי בגדי תפארתך. כי אנחנו יודעים שזה מקור הברכה האדיר. וזה מה שהרב מתאר לנו פה בצורה חיה, בפסקה שלנו, מה קורה כשהאומה חיה. מה קורה כשהאומה יוצאת אל הפועל במלוא הודה ותפארתה? זה נקרא מקדש. ואת מקדש זה הופעה שלמה של כנסת ישראל, וממילא בית המקדש הוא הבית שבו כל מערכת היחסים הזאת חיה ונושם, כי יש מערכת יחסים חיה ונושמת, ונער היה לדוד, צריך בית, צריך מקום אינטימי שבו זה יוצא אל הפועל, אבל זה יוצא אל הפועל בכל מרחבי החיים, כן? זה כן, אומה שלמה שחיה קרבת השם. אתה תדלג כדי שיהיה לנו, אז מתי אנחנו במשהו? מה? 35? טוב, אז אני רק אקרא עוד משפט אחד הלאה, קצת בדילוג. כדאי לקרוא את זה אחר כך לבד, זה ממש משפטים פה מופלאים. אבל אני קצת מדלג למטה, דרך איזה 8 שורות מלמטה. אומר הרב, כל זה היה לנו כוס ישועות, מלא חיים ועוצמה, בעת אשר שלם היה צביוננו. צביוננו, האופי שלנו. כשהאופי שלנו היה שלם, ככה זה היה נראה. כמו שאמרנו, אומה מלאה באהבת השם, מלאה בקרבה, מלאה ברוממות, וכל יחיד מקבל מהרוממות הזה וגם מחזיר לה, ומתמלא בכישרונותיו, וממשיך את הטוב הכללי הזה בכישרונו הפרטי, ומעניק לאומה מכוחותיו, ומקבל מהאומה את אהבת השם וקרבתה. זה היה כשהיה צביוננו מלא. בעוד אשר לא נשברנו כשבר נבלי יוצרים, כל עוד לא נתפרדה התיומת. תיומת זה כמו בלולב, שיש את החיבור בין שני העלים של הלולב, שזה מה שמאפשר את הכשרות שלו. אז התיומת פה היא אהבת השם וכנסת ישראל. לא נפרדה עדיין התיומת, כן? במצב השלם. והאומה לא זזה מעמדתה ומבית חייה. חיים של אמת היו חיינו. וחיים של אמת באלוקים אמת זרמו מאיתנו על כל היקום. זה לא נגמר בעם ישראל. עם ישראל אז הופך להיות גם מנביע את אהבת האמת ואהבת הטוב האלוקי על כל היקום. והיו למחיה לכל עמי הארץ. אבל אחרי החורבן הגדול אשר נחרבנו, אחרי אשר נשרף בית מאוויינו, דיברנו אתמול על העיווי של חודש אב, אז נשרף בית מאוויינו, החיבור החי הזה לריבונו של עולם, ונוטל כבוד מבית חיינו. אחרי אשר נפזרו עצמנו לפשעול, וכל החיים הפנימיים החזקים והאמיצים באומץ אלוקי, הגבורה, אלוקי הגבורה והנצח נדם והושפל. להבין שזה שאנחנו כל כך קשה לנו להוציא לפועל את אהבת השם ויראתו ואמונתו, זה בגלל זה. כי אנחנו באמת במצב לא נורמלי. אז כל אחד מנסה אפס משהו לבד, לבנות איזה עולם אמוני. זה המצב הלא נורמלי. המצב הנורמלי הוא שאנחנו חיים את האמונה כדבר כללי, ואז אומה שחיה את אהבת השם שלה ובנשמתיות האדירה של ישראל, איזה הקרנה זה יוצר על כל יחיד, ממילא איזה נקודת מוצא אמונית אדירה זה יוצר לכל יחיד. אז קודם כל יש בזה הרבה סנגוריה גם עלינו ועל דורנו, למה זה כל כך קשה לנו? כי אנחנו במצב, כמו שאמרנו, הלא מתוקה. אז כל החיים האמיצים והגדולים נדם והושפל. אי אפשר לנו גם לצייר את גודלם ואת עוזם. אנחנו לא יכולים אפילו לצייר את זה. אפילו קשה להתייגע למשהו שאתה כל כך רחוק ממנו. את פעירם ואת טהרתם של תפקידי החיים האדירים, התאומים הקדושים, הנעזרים בגבורת קודש של עבודת הקודש והמקדש. לכן אצל הרב זה בא בעבודת הקודש והמקדש. מקדש זה הקודש החי של האומה ואלוקיה, שיוצא לפועל בכל תפקידי המקדש, והקורבנות, והקטורת, והכהנים, והלווים וכו'. זה הכל סממני חיים שמוצאים לפועל מדרגת חיים. וזה עיקר, עיקר געגועים למקדש, זה מדרגת חיים האדירה הזאת שהאומה מלאה ומתוך כך כל פחד סופת. בסדר? אז זה ככה בשביל לקבל את, את נקודת המוצא ככה של, של האווירה הכללית. בואו נעבור מכאן לצד השני של הדף, פסקה מאוד נפלאה שאני מאוד אוהב ללמוד אותה בימים האלו. כהמשך, הפסקה הראשונה היא ממש נקודת המוצא, טיפה להבין, כדי לחזור עליה, לראות את, את הרוממות שהיא נותנת לנו, טיפה להרגיש, כן, את, את היעדר המקדש. אז אנחנו עוברים לגמרא מסכת חגיגה, בואו נקרא את הגמרא, אחר מכן נקווה להספיק את הפסקה שלנו. אומרת הגמרא, ואם לא תשמעוה, במסתרים תבכה נפשי מפני גבה. ירמיהו אומר, גם אם אתם לא שומעים את הבכי, אבל תדעו לכם, במסתרים תבכה נפשי מפני גבה. מפני גבה, הפשט הוא שירמיהו מספר את זה על עצמו, שתדעו לכם גם כשאני הולך ככה זה, כולי כידוע, ירמיהו כל הזמן היה בסבל גדול, הוא ראה את החובה מתקרב, אף אחד לא האמין לו, והיה צריך להילחם מלחמה גדולה. הוא אומר לנו, במסתרים תבכה נפשי מפני גבה, מפני כל האויבים והרודפים שיש לי. כן. אבל הדרש לא הולך בכיוון הזה, כי ירמיהו לא רק בא לספר לנו את הצרות שלו. ולכן הדרש לוקח את זה, את הפסוק הזה, למשהו הרבה הרבה יותר פנימי ועמוק. בואו נראה. אומרת הגמרא ככה, אמר רב שמואל בר איניה, משמי דרב, מקום יש לו לקדוש ברוך הוא, ומסתרים שמו. זאת אומרת, מי פה בעצם אומר לנו שהוא בוחר במסתרים? זה הקדוש ברוך הוא. כן? הקדוש ברוך הוא אומר לנו, במסתרים תבכה נפשי. הקדוש ברוך הוא יש לו מקום נסתר, שנקרא מסתרים, ושם יש בכי. בכי עליון, בכי של צער השכינה. מהי מפני גבה? מה זה הגבה הזה שמפניו ריבונו של עולם בוכה? הגמרא מביאה שני הסברים. אמר רב שמואל בר יצחק, מפני גאוותם של ישראל שניטלה מהם וניתנה לעובדי כוכבים. גבה מלשון גאוותם של ישראל. על מה ריבונו של עולם בוכה? על הגאווה של עם ישראל במובן הזה של שלמותו של עם ישראל. הגאווה החיובית תקרה. כן, איפה עם ישראל שהיה אמור להיות עם כל כך עליון ומרומם וטהור ויקר ומלא בחוכמה ודעת ומעשים טובים על הגב ומאיר את העולם כולו ומלא בכבוד השם, על גאוותם של ישראל שנתלה מהם, על זה יש בכי אלוקי במסתרים. רב שמואל בר נחמני אמר, מפני גאוותה של מלכות שמיים. אז זה עוד הסבר שכמובן שהוא משלים. הבכי במסתרים העליונים הוא על גאוות מלכות שמיים, על העולם הזה, שאמור להופיע את כבוד השם, והוא כל כך ירוד ונפול לעומת העולם האמיתי שאמור להיראות. על גאוות מלכות שמיים. שואלת הגמרא, ומי איכא בכייה כמי הקדוש ברוך הוא? מה, יש דבר כזה בעולמות העליונים? בכי אלוקי, כמובן שהכל לפי מדרגתנו, אבל עדיין זה מין דיון כזה. מה, זה היחס האלוקי כלפי העולם? של בכי, של כזה כאב וצער? ואמר רב פאפה, אין הציבות לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. אז רב פאפה מביא פסוק שאומר שבעולמות העליונים דווקא יש שמחה. נכון? הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. אז מין כזה דיון כזה, מה קורה שם בשמיים? כמובן ביחס אל העולם שלנו, ביחס למציאות התחתונה, יש בכי? במסתרים תבכה נפשי, או שיש עוז וחדווה במקומו. לכאורה סתירה בפסוקים. את הגמרא לא קשה. נתרץ את הסתירה. הא בבתי גבי, הא בבתי ברי. בתי גבי, בתי ברי, הבתים הפנימיים והבתים החיצוניים. של מה? של העולם העליון. זאת אומרת, בעולם העליון יש רבדים שונים. רבדים שונים גם של מבט. יש רובד פנימי ורובד חיצוני, בתי גבי, בתי ברי. כן? גבי זה פנימי, ברי חיצוני. ובאחד מהם יש בכי, ובאחד מהם יש שמחה. מה אתם אומרות? איפה הבכי ואיפה השמחה? הבכי הפנימי או הבכי החיצוני? מה? פנימי. למה? איפה אתם יודעות? תקום מהפסוקים. במסתרים. במקום יותר של הסתר, במקום יותר פנימי, דווקא שם יש את הבכי. היינו רוצים הפוך, לא? שהפנימי יהיה השמחה, החיצוני יש בכי, אבל לא, הגמרא לא אומרת ככה. אומר דבר קשה מאוד. בממדים החיצוניים יש שמחה. ובממדים הפנימיים, בבתי גווי, יש במסתרים תבכי נפשי. שם, זאת אומרת, המקום יותר עמוק הוא דווקא מימד הצער. צער על גאוותם של ישראל ועל גאוות מלכות שמיים. בסדר? גמרא קשה. אומרת הגמרא, ובבתי בריי לא? מה, בבתים החיצוניים אין עצבות? אני גם רוצה לדכא אותנו. והכתיב, ויקרא השם אלוקים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולכורחה ולחגור שק. זאת אומרת, מה רואים בפסוק הזה? שיש גם ביטוי חיצוני של כאב וצער. בכי, מספד, כורחה, חגור שק. בעולם העליון יש גם ביטוי חיצוני של צער. לא רק פנימי. אומרת הגמרא, שני חורבן בית המקדש. דאפילו מלאכי השלום בכו, שנאמר הן ערלים צעקו חוצה, מלאכי שלום מר יבגעו. זאת אומרת, מה מתרץ הגמרא? זה בזמן חורבן בית המקדש. בזמן חורבן בית המקדש, הבכי הוא לא רק פנימי, אלא הוא אפילו מתפשט החוצה. כמו שכתוב בפסוק, הן ערלים צעקו חוצה. הבכי כבר מתפשט לכל הממדים. זה בזמן חורבן בית המקדש. נמצאנו למדין לפי הגמרא הקשה הזאת. שבמצב רגיל, במציאות רגילה, שאין לפנינו את חורבן בית המקדש, אז יש בכי פנימי ושמחה חיצונית בעולם העליון. ובמצב של חורבן בית המקדש, הבכי הפנימי מתגבר והכל הכל נמצא בבכי, הכל נמצא בכלא. גמרא קשה. נמצאנו שואלים על הגמרא הזאת. הרי אנחנו רגילים תמיד שצריך לנקוט בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, נכון? מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון. איזה מודל פה הגמרא מסרטטת לנו? מה הוא מבפנים עצוב, מבחוץ שמח? אף אתה? זה העמדה הנפשית של איש האמונה? שגם כשהוא בחוץ הוא שמח וזה, אבל מבפנים הוא נמצא בבכי ומספד. קשה, נכון? אז פה יש לנו גמרא, קודם כל הגמרא הזאת צריכה להדהד, היא משמעות בימים האלה, ככה קצת עוצרים את שגרת השמחות החיצוניות ומקשיבים לצער השכינה. אבל עכשיו אני אלך לרב קוק, פה פסקה מדהימה, שלוקח את הגמרא הזאת ומחברת לגמרא אחרת שאנחנו מכירים ומעמיקה לנו את הדברים בצורה מדהימה. הגמרא הזאת היא משהו שלו. ככה נכון, זה פשט הגמרא. לכן אמרנו שזו גמרא שהיא נראה קשה. אבל חכי, נגיע לרב קוק. בלעדיו אנחנו נשארים בדיכאון. בסדר? מישהו צריך להעיר את האור. טוב, בואו נראה. הרב לוקח את הגמרא, אתם תראו ישר שהאווירה של הפסקה מתחילה מהגמרא שראינו, אבל עושה בה גם תוספת חשובה מאוד. אומר הרב ככה, יש חדווה בעולם, יש עושר בעולם, יש תקווה בעולם, יש התפתחות בעולם, יש תיקונים מדיניים, תיקונים חברותיים, מה שנקרא חצי הכוס המלאה. אם מתבוננים על חצי הכוס המלאה, רואים הרבה דברים טובים. יש התפתחויות, יש אנשים שעושים דברים טובים, יש שמחות, יש התפתחויות, יש מוזיקה, יש אומנות, יש תיקונים מדיניים, כל מיני חוקים טובים שיוצאים אל הפועל, כל מיני המצאות טובות שמתקדמות. אומר הרב, כל אלה הם שמחות חיצוניות. משמחות הן לאותם שאינם חודרים לסוד ההוויה ורזיה. את מי זה משמח השמחות האלה, אומר הרב? מי שרואה רק את הצד החיצוני. מי שרואה רק את הצד החיצוני, אומר, מתפעל מאוד. הנה, יש פה ילד שנולד, ויש פה תרופה חדשה, ומפעל חדש שמצליח, ועלייה בכמות ה... לא יודע מה, כל מיני דברים טובים שמתפתחים. אבל מי שיודע למה העולם הזה שייך במהות שלו, הוא שנקרא סוד ההוויה ורזיה, הוא יודע שהעולם הזה שייך למה שקצת הרגשנו קודם, בפסקה הקודמת, לרוממות כל כך עליונה, כל כך תאורה, כל כך אידיאלית. אז מה אתה מראה לי פה את הפרח הקטן והילד שבגן? סליחה, אתה לא מבין את הסוגיה? עכשיו, למה הדבר דומה? חס ושלום, כן, אדם נמצא על, על ערש דווי וכל כולו עוד שנייה נמצא במצב מאוד מאוד קשה, ובא מישהו אומר לו, תשמע, אבל תראה, יש פה בחוץ הזה איזה פרח קטן שצמח, או עכשיו אני קורא שפה יבול הבננות השנה עלה ב5%, אבל תשמע, אני קטסטרופה, אני איבדתי עכשיו את המשפחה שלי, איבדתי את העולם שלי, כל הזה אני עוד שנייה, אתה מספר לי עכשיו איזה פרח שיש פה בחוץ, כן, אתה אמר לי, כן. אהבתי, כן, קצת בפרופורציות, כן. זאת אומרת, רב, אתה מתמקדים בכל מיני דברים שהם מסיתים את העין מלראות שהעיקר חסר מהספר. העיקר חסר מהספר. זה לא עולם בכלל, זה לא קשור. לא קשור, לא דומה לעולם, למה שאמור להיות פה, למלכות שמיים. מה ההתמקדות הזאת בשמחות החיצוניות? משמחות הם למי שלא חודר, לסוד הוויה ורזה. גם אלה השמחות, שמחות הן. אי אפשר להגיד שאין פה דברים טובים, אבל זה מגוחך. אבל מבחוץ, הן עומדות. זמרי השחק החיצוניים, זמרים כאלה שמתמקדים בלזמר ולשיר על השמחות החיצוניות הללו, יכולים לשמוח, להרנין ולזמר, ולייצר איזו אווירה כזאת שהכל טוב, הכל סבבה, והנה זה פה וזה שם וזה כאן. נחמד, שמח, כן? בבתי בריי, מתחבר הרב לגמרא שלנו, בבתי בריי, בקומות החיצוניות, עוז וחדווה תמיד נמצא. יש ממדים שאפשר למצוא כל מיני נקודות שמחה, נקודות התפתחות, נקודות חיוביות, אבל ברז ההוויה הפנימית, מי שיודע לאיזה שקיקה, איזה נהמה אדירה יש של 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 כנסת ישראל, ששם נוהמת כלביאה שהצורה בסורגיה, וכל כל הגודל הפנימי שיוצא לצל הפועל, וכל הטומאה החיצונית שמסיטה אותו ועוצרת אותו וחונקת אותו, ותלפי המגעילות לא מאפשרת לכל הטוב וכל הטהרה ולכל הרוממות לצאת אל הפועל. אז הוא יכול לשמוח בכל השמחות החיצוניות האלה, אבל ברז ההוויה הפנימית חושך ובכייה. שם אין התנחומים מתקבלים מכל היפויים התיקונים החיצוניים. זה כאילו, זה נראה מגוחך, זה נראה הסתת העניין, הסתת הלב והעניין. שם ישנה תביעה אחת, תביעה אדירה, שהיא לא מוכנה להתפשר על פחות מהשלמות והטוב שהעולם הזה ראוי לו, ועם ישראל ראוי לו. תביעה אחת לאור החיים בשפעת היצירה הפנימית. לסדר עולם רבוי דשם, מדושן עונג, עונג אמיתי, מראשית יסודו, שמחת עולמית פנימית בסוד הווייתה ואחרית מגמתה. חיבור למה שהעולם הזה באמת ראוי לה, מהשורש האמיתי שלו. כאן הרב, עד כאן הרב זועק את זעקת הגמרא במסכת חגיגה. בבתי בריי אפשר לחגוג, בבתי גבי יש חושך ובחיר. אז אין תנחומים? אין מעיין של ישועה, מעיין של שמחה? אומר הרב, יש. פה פילי פלאות, תראו. שם, למי שהגיע כבר לקומה הזאת וחש בכאב הפנימי הזה, התנחומים באים ממקור פנימי של פנימי פנימיות. זה הביטוי הזה. הרב מחדש פה שכמו שאמרנו שיש חיצוני ופנימי, יש גם פנים פנימי. בסדר? הוא חושף לנו פה רובד שלישי. יש רובד חיצוני ששם יש שמחות חיצוניות, יש רובד פנימי ששם יש בכייה והיעדר, ויש רובד פנים פנימי ששם יש תנחומים. מאיפה הוא הגיע לדבר הזה? לא מצאנו את זה בגמרא בחגיגה. אשר עין לא ראתה, תנחומים אדירים, שזו דווקא מכרת לשחוק, לעלוז ולהשתעשע יותר ויותר מכל הזמירות החיצוניות אשר תחת כל השמיים. כשמגיעים לרובד הפנים פנימי הזה, סוגריים, כנראה שאפשר להגיע אליו רק מתוך הרובד הפנימי, מתוך הרובד הפנימי אפשר להגיע לרובד הפנים. וברובד הזה יש תנחומים ושמחות, שמחה אדירה, שאי אפשר לתאר אותה בכלל, היא יותר גדולה השמחה הזאת מכל הזמרות החיצוניות שהן ברובד החיצוני. יותר משמחת, יותר אדירה, יותר משעשעת, מרנינה, עולזת. מה זה הרובד הזה? איפה הרב מחדש את הרובד הזה? הסביר הרב, קדושי עולם שחלקם בחיים, כרבי עקיבא וחבריו, אותן הנשמות הקדושות שעלו במחשבה הקדומה. יש לנו כאלה שנטועים שם, בעולם הפנים פנימי. קדושי עולם כרבי עקיבא וחבריו. בפועל הם לא איתנו, אבל הרב אומר לנו חלקם בחיים. חלק מהם נמצא בתוכנו. יש רובד כזה שהושאר לנו מהם, ששייך לקומה הזאת. מהי הקומה הזאת? הם יכולים, הם לשחוק, לשחק, כשרואים שואלים יוסעים מבית קודשי הקודשים, וכששומעים כל המונה של רומי, והם מנחמי האמת, המנחמים בעומק, בדרך ארוכה וקצרה. אני רוצה להסביר את המשפט הקצת נסתר הזה. המחאה הפנימית היא רק על התנחומים השטחיים. אל תעיצו לנחמני. אבל דווקא ממקור העומק, ממקור החיים הארוכים, ממקור המחשבה העמקנית, יוצאים תנחומות אל. המעט ממך תנחומות אל, ודבר לאט עמך וירושלים תלוכה. פילי פלאות, מה אמרה פה? עומז לנו, לוקח אותנו. הרב כמובן לוקח אותם לגמרא של רבי עקיבא, נכון? שעומד עם חבריו מול בית המקדש החרב, נכון? ורואה את השואלים, והם בוכים, והוא משחק. מחילה רבי עקיבא, יש גמרא במסכת חגיגה. הוא מכיר את הגמרא במסכת חגיגה. בזמן החורבן, בכי גם פנימי וגם חיצוני. איך אתה שוחק? מאיפה המדרגה? או שאתה שייך חס ושלום לזמרי השחק החיצוני, רבי עקיבא לא חשוד על כך. חברה של רבי עקיבא בוכים, הם יודעים, הם חיים את הגמרא במסכת חגיגה יותר מכולם. הם חיים את החיסרון, חיים את החושך והבכייה, את העלבון של גאוותם של ישראל, גאוות מלכות שמיים. ושם עומד רבי עקיבא ומסביר להם שהבכי שלכם הוא מקור השמחה שלי. הבכי הוא לא רק שלכם, הבכי של ירמיהו, הבכי של עם ישראל. ההרגשה של עם ישראל שאנחנו לא מוכנים להשלים עם המציאות החיצונית הזאת, ושהעולם הזה הוא לא במקום, ושאנחנו לא במקומנו, היא הערובה החיה לשייכות הנצחית שלנו בטוב העתידי, החי והנצחי פי אלף מכל השואלים הקטנים האלה שעכשיו מרקדים פה מולם. אל תיתנו לשואלים האלה את עמדת הנצח בחייכם. יש עמדה הרבה הרבה יותר נצחית, הרבה יותר שלמה. הטוב האלוקי הוא לא לפנינו בנגלה, אבל הוא לפנינו בכך שהוא נטוע בנשמתנו. הוא הרבה יותר יציב, חי וקיים מכל השואלים. הן השואלים הישמעאלים, הן השואלים התרבותיים, הן השואלים של תומעות תומעות העולם, שכל סוגי השואלים למיניהם, הם מחייבים את ליבנו, ודאי. הם מחייבים את ליבנו לא בגללם, אלא בגלל החיסרות שאנחנו מרגישים במצבו של העולם, במצבו של עם ישראל. אבל הכאב שלנו עצמו הוא מקור התנחומים. הוא מקור התנחומים. הכאב של עם ישראל לדורותיו, ירמיהו ואולי מהבכי של משה רבנו בתשעה באב ההוא הראשון, ודרך הבכי של ירמיהו, ודרך הבכי של גאוני ישראל וצדיקה וכל הדורות, ועד הבכי הקטן שלנו. בין אם זה בכי עם דמעות ובין אם זה בכי בלי דמעות, הרב כותב בתפילת החנון של יום חול בצורה נפלאה, שמין כזה התנצלות כזאת, שבכל תחנון כאילו הקדוש ברוך הוא אומר שמה בדמערתי ארסי עמסה, כאילו הששה מכעס עיני, הייתי רוצה לבכות, אני כבר, אין לי כבר אפילו את הבכי. אני כבר לא במדרגה של דורות קדמונים אפילו לבכות. יהי רצון שכאילו בכית. ככה הרב, ככה מכוון בתפילת החנון. אז גם אנחנו אומרים, אם נזכה לבכות, נבכה. ואם לא נזכה לבכות, יהי רצון כאילו בכית. וכאילו הרגשנו בעומק, עומק ליבנו, את הכאב והצער של חברי רבי עקיבא. על השואלים התמאים הללו, ובעיקר על גאוותם של ישראל ועל גאוות מלכות שמיים שנתלה. אבל המקום הזה של הרגשת החיסרון הוא המקום שמאפשר לנו מתוך שלושת השבועות לצאת לשבע דנחמתה ולצאת אל עולמנו ולהיות האנשים הכי שמחים בעולם. ככה הרב אומר שאנשי אמונה צריכים להיות. מתוך שהם עוברים במבוי הזה של הרגשת החיסרון, מתוך שהם חשים יותר מכולם את עומק החידלון ואת עומק ההיעדר שיש בעולם, מתוך כך הם יודעים בוודאות לאן העולם הזה שייך, לאן אנחנו שייכים באמת. והאמת הזאת היא הנצח של העולם, לא השואלים, היא הוודאות של העולם. והאמת הזאת היא הולכת ומתפתחת, הולכת ומוארת מיום ליום, מרגע לרגע, בטח ובטח בדורנו שגאולת ישראל לנגד עינינו. ממדרגה למדרגה, מתפתחת בלימוד התורה, מתפתחת ביישוב הארץ, מתפתחת גם בנפילות ובמסעות הנסיגה, כמו שדיברנו אתמול, מתפתחת גם בילד הקטן ובפרח הקטן, מתפתחת בכל דבר ודבר. ואז אנחנו חוזרים לאותם תנחומים שלא הסכמנו שינחמו אותנו. כי התנחומים הראשונים היו כתחליף לעומק ההוויה. לא נורא, יש פה כמה דברים. עזבו אותנו, מה בחייך? מה זה הבלים האלה? אבל התנחומים העמוקים של רבי עקיבא, הם יודעים לסמוך בכל דבר קטן, בכל חיוך, בכל בוקר טוב, בכל לימוד, בכל דבר קטן. הם תנחומים עצומים, הרב אומר, יותר מכל זמרי השחק. למה הם כל כך יודעים לסמוך בכל דבר קטן? כי כל דבר קטן הוא ביטוי לגודל שהולך ונבנה. אנחנו לא שמחים בו מצד מה שהוא כתחליף להיעדר, אנחנו שמחים בו כביטוי של תיקון ההיעדר. זה עוד צעד קטן. זה עוד צעד קטן בדרך לתיקון הגדול. איזה שמחה גדולה. על כל חיוך ועל כל פרח ועל כל בן אדם בעם ישראל ועל כל שלב בעם ישראל, כולל השלבים המורכבים, אנחנו יודעים שזה הולך ובונה, הולך ומאיר, כי כבוד השם עלייך זרח, וכי זה הרבה יותר אמיתי והרבה יותר עמוק והרבה יותר נצחי והרבה יותר ודאי מכל השואלים. עושים להם קישטה וזהו. אז נכון, קישטה זה קצת קשה, אבל בסוף הקישטה זה יגיע כשאנחנו נהיה גדולים, לא יהיו שואלים. זה לא תלוי בשום דבר אחר. ואנחנו נהיה גדולים. כי עובדה שאנחנו לא מסכימים לוותר על הגדלות הזאת. והנה הגענו לפה אחרי 2000 שנה. מתוך הגדלות הזאת. ואנחנו מסתבכים מתוך הגדלות הזאת. ואנחנו ממשיכים לגדול ולהתעצם, להסתבך, להריב, לבכות, להילחם ולנצח. כי הנצח מנצח. זה הלימוד האדיר שרבי עקיבא מלמד אותנו לדורי דורות. זה לימוד מופלא ביותר. בסופו של דבר, יש לנו פה סדרת חינוך עצומה מאוד ביכולת שלנו לאחוז בסוד ההוויה ורזיה בתשעת הימים האלו. אבל זה מוציא אותנו הרבה יותר חזקים, הרבה יותר מנוחמים והרבה יותר שמחים. הרבה יותר שמחים מכל אחד אחר שמסתפק בתנחומים חיצוניים. זה בעזרת השם, עם הכוחות האלו אנחנו רוצים. זה האור הגדול שאנחנו נותן לנו, להיות אנשי אמונה שלא מוותרים על שום דבר. לא מוותרים על שום דבר, אבל מלאים באופטימיות ובחיוביות ובשמחה ובכל מקום מעודדים ובבונים ומסמכים. כל מקום, בתוך המשפחה, בתוך עצמי, בתוך החברה, בתוך עם ישראל, העין הטובה היודעת שיהיה בסדר, יש עוד מה לתקח. לא תמימים, לא נולדנו אתמול, זה לא קוקניקים כאלה שלא רואים את החסרונות ולא רואים את הבעיות. רואים, אבל רואים גם מה שרבי עקיבא רואה. רואים שאנחנו מתקדמים, ורואים שכל תיקון קטן הוא יקר, הוא העיקר, הוא המשמח. ונפסיק לתת קלוז-אפ לשואלים, הם לא שווים את זה. לא השואלים שבתוכנו, לא השואלים שמחוץ לנו, לא השואלים התרבותיים, זה בכלל הסוגיה. הסוגיה זה גאוותם של ישראל וגאוות מלכות שמיים, שאנחנו מרגישים את חסרונה, ומתוך כך אנחנו שמחים בוודאות שמחתו. אתה יודע? ברוכות יהיו, מברך אתכם, הרבה שמחה והרבה עוז והרבה רוממות והרבה עוז לעם ישראל.
אמן.